גיטין, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, דף חף ב' עמוד ב' במשנה. בבתי דין שכותבים גיטין, ממנים אדם, סופר, שיכתוב את הגיטין. והוא כותב את הגט לשם האיש המגרש, ולשם האישה שמתגרשת. אבל, אומרת המשנה, הכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו האדם שאינו בר דעת, חירש שאינו שומע ואינו מדבר, שוטה או קטן, יכולים לכתוב את הגט. בפשטות, הביור של המשנה היא כמו שמבאר רב נחמן, שהמשנה סוברת כדעת רבי מאיר, שהתורה, כשהיא כותבת וכתב לה, ספר קריטות, דורשים שהגט, ספר הקריטות, צריך להיכתב לה, היינו לשמה, זה נאמר על החתימות, שהם עיקר קריטות הגט. עידי החתימה, הם קורטים את עיקר הקריטות של הגט, והחתימות צריכות לעשות לשמה. אבל הכתיבה, אפשר לכתוב אפילו על ידי אדם שאין לו דעת. אפילו האישה כותבת את גיטה. היא כותבת, כמו שהיא הבעל כאילו. אני פלוני שמכונה פלוני ממקום פלוני וכולי, היא כותבת כאילו היא הבעל מגרש, כותבת את השם של עצמה וכולי וכולי, כאילו היא כאילו כותבת את מה שהוא אמור לכתוב, והיא מוסרת לידיו, הוא מחתים על זה עדים ונותן לה את השטר גט, השם גירושין. ברגע שהיא מתגרשת, הבעל משלם לה את הכתובה, אז היא צריכה לתת לו שובר, קבלה, שהיא קיבלה את מה שהוא שילם לה. אז מי אמור לכתוב את זה? היא. בכל זאת, האיש כותב את שוברו, נותן את זה לידי האישה שתחתים על זה עדים ותיתן לו. מה הסיבה שהאישה יכולה לכתוב את גיטה? ומה הסיבה איך שאנחנו מבארים את דברי המשנה כמו דעת רבי מאיר שעיקר הקריטות של הגט הוא על ידי החתימות, העדים שחותמים? מה הסיבה שאפשר לכתוב גט אפילו על ידי חירש, שוטה וקטן? שאין קיום הגט אלא בחותמיו. העדים החותמים הם צריכים לכתוב לשמה את החתימות שלהם. אבל כתיבת הגט יכולה להיכתב אפילו שלא לשמה. זה הפירוש הפשוט לבאר את דברי המשנה שהיא כמו דעת רבי מאיר. אבל הגמרא מנסה וגם מצליחה להעמיד את דברי המשנה גם כמו דעת רבי אלעזר בן שמוע שחולק על רבי מאיר. והוא סובר שעיקר הגט זה מה שכתוב בגט, והחתימות אין כל כך משמעות, כי דווקא אם אתה מדבר על עדים של גט, עדי המסירה הם עיקר העדים. אלה שמעידים שהם ראו איך מסרו את הגט לידי האישה. ואם כן נשאלת השאלה, אם העיקר זה מה שכתוב והכתיבה צריכה הרי לעשות לשמה, איך אפשר לכתוב גט על ידי חירש, שוטה וקטן, ועליו בני דעה נינהו? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. איך אפשר להעמיד את המשנה אפילו כמו רבי אלעזר בן שמוע שסובר שהכתיבה של הגט צריכה לעשות לשמה. ההסבר הראשון אמר רב הונה, והוא מה שנאמר במשנה שאפילו אחד שאין לו דעת יכול לכתוב גט, שהיה גדול עומד על גביו בזמן כתיבת הגט ואומר לו תכתוב את הגט לשמה. ומה הפירוש שכתוב אין הגט מתקיים אלא בחותמיו? משמע שהחתימות זה העיקר מה שמקיים את הגט. לפי איך שנעמיד את המשנה כמו רבי אלעזר בן שמוע, צריך לפרש שזה לא נאמר סיבה למה אפשר לכתוב גט על ידי אדם שאין בו דעת, אלא זה סיבה למה אפשר לכתוב את הגט אפילו על ידי האישה בעצמה. את כותבת את הגט של עצמך, אולי את תכתבי כאן דברים לטובתך, וזה אולי גם נראה כמו סוג של שקר כזה. אז זה מפרש התנא במשנה ואומר, מה אכפת לי שהאישה כותבת את הגט? הרי אין הגט מתקיים אלא בחותמיו. מבאר רש"י, חותמיו כאן הכוונה, עדי המסירה. אז למה אתה קורא להם שהם חותמים? כי על פי רוב, מכיוון שהתקנה של חכמים, אפילו לפי רבי אלעזר בן שמוע, הייתה שיבואו עדים ויחתמו על הגט בעצמו. אבל בדרך כלל אלה שעדי המסירה הם גם אלה שחותמים על הגט. ומכיוון שאין הגט מתקיים אלא על פי עדי המסירה, שהם חותמי הגט בדרך כלל, הם יקראו את הגט לפני שהבעל ימסור את זה לידי האישה. הם הרי צריכים לקרוא מה שכתוב שם, ולכן אין שום חשש בזה שהאישה תכתוב את הגט של עצמה. כי אחרי זה, הידי מסירה יעברו לקרוא מה שכתוב שם. רב נחמן לא מסכים עם ההסבר של רב הונה, הוא באמת סובר שהמשנה היא כמו דעת רבי מאיר. והוא מקשה, אמר לי רב נחמן, אלא מעטה, אם עובד כוכבים כותב גט, וישראל עומד על גביו ומלמד אותו שיכתוב לשמה, אחי נמי דקשר, וכי נאמר שהגט הזה יהיה קשר, וכי תהי מה אחי נמי, ואם תאמר שבאמת אם עובד כוכבים כותב גט, במקרה שישראל עומד על גביו ולמד אותו לכתוב לשמה, זה יהיה קשר, והתניה ברייטה, עובד כוכבים, פסול לכתוב את הגט, משמע שהוא פסול בכל אופן, גם אם ישראל עומד על גביו ומלמד אותו לכתוב לשמה. מתרץ את הגמרא, אין הכי נמי, נכון? עובד כוכבים באמת פסול, למה? כי לדעתי דנפשי אביד, מכיוון שיש בו דעת, גם אם ישראל אומר לו, תכתוב את זה לשמה של האישה הזאת, אולי הוא לא יסכים, והוא יכתוב את זה לשם אישה אחרת. הוא כותב על דעת עצמו, חירש, שוטה וקטן שמינם בר דעת, אינם בני דעה, אז לפחות יש להם את המעלה הזאת שמתבטלים לדעת הגדול. אין להם התחכמויות לכתוב לשם מישהו אחר. הדר אמר רב נחמן, אחר כך אמר רב נחמן, מה שהקשיתי לרב הונה, למה עובד כוכבים פסול לכתוב את הגט, אפילו כשישראל עומד על גביו, לאו מילתא דה אמרי, זה לא נכון מה שאמרתי, כי באמת עובד כוכבים כן כשר לכתוב את הגט. מה הראיה? דמדיקה פסיל לי לעובד כוכבים לעניין הבאה, מזה שהמשנה הבאה, משנה שנראה בהמשך, אומרת שלעניין להביא את הגט, להיות שליח של הבעל, להביא את הגט לידי האישה, לעניין זה כתוב מפורש במשנה שעובד כוכבים אינו יכול להיות שליח. אז מזה שפוסלים עובד כוכבים לעניין הבאה, ולעניין כתיבה לא כתוב במשנה שלנו שעובד כוכבים פסול, מכלל ולעניין כתיבה כשר, מזה שהמשנה לא מפרטת, כשהיא יודעת לפרט. אתה רואה במשנה הבאה שהיא כותבת שעובד כוכבים פסול להיות שליח, להוליך את הגט מידי הבעל אל האישה. זה כתוב מפורש. אז למה אצלנו במשנה זה לא כתוב? כנראה שזה לא נכון. זה לא נכון שעובד כוכבים פסול לכתוב את הגט, אלא הוא כשר לכתוב את הגט. למה? שהרי אין קיום הגט אלא בחותמיו. וכאן בא רב נחמן לפרש את המשנה כמו דעתו. וכמו שאמרנו שזה הפשטות איך לבאר את המשנה, שמתפרשת כדעת רבי מאיר, שהכתיבה לא צריכה לעשות לשמה, ולכן אפילו עובד כוכבים יכול לכתוב את הגט, אף על פי שהוא לא מכוון לשמה. כי מה שכתוב וכתב לה לשמה זה נאמר, לפי דעת רבי מאיר, ורב נחמן מעמיד את המשנה כמו דעת רבי מאיר, זה נאמר על החתימה של הגט, אבל כתיבת הגט בכלל לא צריכה להיות לשמה. שואלת הגמרא והתניא, הרי למדנו ברייתא, עובד כוכבים פסול לכתוב את הגט. למה? כנראה בגלל שצריך לכתוב את הגט לשמה. מתרצת הגמרא, נכון, צריך לכתוב את הגט לשמה, שאלה לפי מי? ההיא הברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי אלעזר, היא דאמר, עדי מסירה קרתי. הוא סובר שהעדים שמוסרים את הגט, זה עיקר הקריטה של הגט. ולכן כשהתורה אומרת לכתוב גט, היא לא מתכוונת לחתימה, כי מעיקר דין תורה לפי רבי אלעזר בכלל לא צריכים חתימה, אלא עדי המסירה הם קורטים. אז מה זה וכתב? כתיבת המילים של הגט. זה צריך לעשות לשמה, ולכן עובד כוכבים פסול. כי בעינן כתיבה לשמה, וכמו שביארנו, ודאי עובד כוכבים, הדעתי דנפשי כעביד. הוא כותב על דעת עצמו, ואפילו אם גדול יעמוד על גבה ויאמר לו, תכתוב לשמה של רחל, הוא יאמר לו, אני מעדיף לכתוב על שמה של לאה, כי יש לו דעת עצמו. אז לכן הוא פסול לכתוב גט. אמר רב נחמן, אומר היה רבי מאיר, אפילו אם הבעל מצאו לגט בהשפע, והוא רואה, וואו, השם שכתוב כאן על הגט זה השם שלי. השם של האישה זה השם של אשתי, אותו מקום, הכל אותו דבר. הלך וקרא לעדים, חתמו ונתנו לה, לפי רבי מאיר, העד הזה יהיה כשר, השטר הזה, הגט הזה יהיה כשר, כי העיקר זה החתימות והם נעשו לשמה. הייתי ואירבה לרב נחמן, הוא הקשה עליו קושייה, הרי הפסוק אומר, וכתב לה, זה צריך להיות לשמה הכתיבה, מה אליו כתיבת הגט? אז מתרצת הגמרא, לפי רבי מאיר, הוא הסבור וכתב לא נאמר על הכתיבה, אלא על החתימת עדים. זה הכוונה וכתב. הייתי ואירבה, הרי על רב נחמן, הרי המשנה אומרת, כל גט שנכתב שלא לשום אישה שמגרש על ידי הגט הזה, אלא זה נכתב לשם ללמד את התלמידים, הגט יהיה פסול. אתה רואה מכאן שהכתיבה צריכה לעשות לשמה, דוחה הגמרא, לא. אימא, תבארת המשנה שהסיבה למה זה פסול, כי הוא נחתם שלא לשום האישה, רק אז הוא יהיה פסול, כי החתימה צריכה להיות לשמה. קושייה שלישית, הייתי ואירבה לרב נחמן, הברייתא אומרת, כשהוא כותבו למקצת הגט לשמה, כאילו כותבו את כל הגט לשמה, מה אליו, וכי לא נאמר בברייתא, כשהוא כותבו, הכוונה לטורף, הכוונה עיקר גילויו של הגט, שזה שם האיש, שם האישה, המקום, הזמן, ומה שכתוב הרי את מותרת לכל אדם, שאת הדברים האלה הוא כותב לשמה, וזה כאילו כותבו לטופס, לכל שאר הנוסח שבגט, לשמה, כי עיקר הכתיבה זה התורף. אבל מכל מקום רואים מכאן שאפילו את הכתיבה, לא רק את החתימה, צריך לעשות לשמה. דוחה הגמרא לא. אפשר לפרש שמה שכתוב כאן בברייתא, כשהוא כותבו, הכוונה כשהוא חותמו. כשהוא חותמו לשמה, כאילו כותבו לשמה. זה אפשרות אחת לבאר את כל הקושיות, ועדיין להעמיד אותם כמו דעת רבי מאיר, וזה מדבר על החתימות. ואיבאתם, אם אתה רוצה, אפשר להעמיד גם את הברייתות, ואת המשנה, ולומר שהם כמו דעת רבי אלעזר באמת. הני, מתניה הייתה. מני, כמו מי הם, נשנו כמו דעת רבי אלעזר היא, שלפי דעתו אי אפשר לומר שהכתיבה הכוונה לחתימה שהיא צריכה לעשות לשמה, כי הרי החתימות לא צריכות לעשות לשמה, כי בכלל מהתורה לא צריך את העדים שחתומים, אלא עדי המסירה הם העיקר, והכתיבה הכוונה כמובן לכתיבת הגט עצמו, דאמר עדי מסירה קרתי, ואם כן, באמת לפי שיטתו צריך לכתוב את הגט לשמה, ומה שרב נחמן דיבר, הוא דיבר לפי דעת רבי מאיר, שרק את החתימות צריך לחתום לשמה. אם כן, יש לנו כבר שני הסברים להעמיד את המשנה. ההסבר הפשוט, כמו רבי מאיר, שאפשר לכתוב גט אפילו שלא לשמה, ולכן גם אלה שהם בהם דעת יכולים לכתוב גט. ואפשרות נוספת לבאר את דברי המשנה, כמו רבי אלעזר, ומדובר פה שגדול עומד על גביו, ולכן אפילו אם הוא חירש או שוטה או קטן, הוא יכול לכתוב את הגט, כי הוא כותב את זה לשמה, כי הגדול מורה לו לכתוב לשמה. כעת מביאה הגמרא הסבר שלישי, לבאר את המשנה, באפשרות נוספת כמו רבי אלעזר בן שמוע. ורב יהודה אמר בשם שמואל, אתה שואל, לפי רבי אלעזר בן שמוע, שצריכים לכתוב את הגט לשמה, איך אפשר לכתוב על ידי חירש או שוטה או קטן? מדובר כאן אמנם שהם כותבים את זה שלא לשמה. אבל הרי הכתיבה צריכה להיות לשמה. נכון, כתיבה של מה? הרי ישנם שני חלקים בגט. יש את התורף, שזה עיקר גילויו של הגט, הדברים העיקריים, השמות, המקומות, הזמן, הרי את מותרת לכל אדם. ויש את הטופס של שאר הנוסח. מה שכתוב שאפשר לכתוב אפילו על ידי מי שלא יכול לכוון לשמה, נאמר על הטופס, על שאר הנוסח. והוא, זה בתנאי שאת התורף, עיקר הגילוי של השטר, של הגט, שייר אותו חירש או שוטה או קטן את מקום התורף. כי זה באמת צריך לכתב על ידי בן דת לשמה, וכן אמר רב חגם שמי דאולה, והוא ששיער מקום התורף, ולפי זה מבארים באפשרות נוספת את דברי המשנה, כמו רבי אלעזר בן שמוע היא. כאן מביאה הגמרא את דעתו של רבי יוחנן. ברגע שאתה מביא את דעתו של רבי יוחנן לפרש את המשנה, כמו מי שרבי יוחנן מפרש את המשנה, כך נראה שדעתו של רבי יוחנן. לפי איך שהוא מעמיד את המשנה. ומצד אחד רב זריקה אמר בשם רבי יוחנן, שמה ששמואל ביאר, שמדובר פה שכתבו רק את הטופס שלו לשמה, ושאירו מקום התורף, אינה תורה, אין שומעים לו. ומבאר את הגמרא, מהי אינה תורה, מה פירוש שאין שומעים לו? אמר רבי אבא, כאן במשנה שלנו שכל כך זלזלו בכתיבת הגט, אפילו חרש או שוטה או קטן יכולים לכתוב, הודיעך, התנא של המשנה, שאין כוח לשמה בכתיבה, אלא רק בחתימה. וכמו דעתו של רבי מאיר, ידע אמר, ידי חתימה, הם קרתי. אז רואים שרבי יוחנן סובר כמו רבי מאיר, ככה הגמרא מבינה. כי הוא מעמיד את המשנה כמו רבי מאיר, שידי החתימה הם אלה שצריכים להיות לשמה. שואלת הגמרא, והרי האמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן להעמיד את המשנה בדף כ"א, שם הוא דווקא מעמיד את המשנה, מה שכתוב שאסור לכתוב את הגט במחובר, הוא מעמיד את זה כמו רבי אלעזר היא, שהוא סובר שעדי המסירה הם עיקר העדות, ואם כן העדים שחתומים על הגט הם לא העיקר, אז ככתוב וכתב לא יכול להיות שהכתיבה נאמרה על החתימה, כי הרי מהתורה לא צריך בכלל את העדים החותמים, אלא מה זה נאמר על הכתיבה עצמה, ובכל אופן הוא מעמיד שם את המשנה כמו דעתו של רבי אלעזר. אז רואים שרבי יוחנן סובר כמו דעת רבי אלעזר. אומרת הגמרא, נכון, באמת יש כאן שני תלמידים. רבי זריקה אמר שמעמידים לפי רבי יוחנן כמו דעת רבי מאיר, ורבא בר בר חנה אמר שמעמידים לפי דעת רבי יוחנן כמו דעת רבי אלעזר, וזה באמת ויכוח בין האמוראים, תלמידי רבי יוחנן, מה דעתו של רבי יוחנן? אמורא אינין הוא ואליבא דרבי יוחנן. רבא בר בר חנה סבר שרבי יוחנן מעמיד כמו רבי אלעזר, שידי המסירה הם העיקר, ומה שכתוב וכתב זה נאמר על הכתיבה, שזה צריך לעשות לשמה. רבי זריקה סבר שרבי יוחנן מעמיד את המשנה כמו רבי מאיר, שידי החתימה הם העיקר, ומה שכתוב וכתב שצריך לעשות לשמה, זה נאמר על החתימות. עד כאן דיברנו על דברי המשנה והגמרא לעניין כתיבת הגט. כעת עוברים לעניין מי ראוי להיות שליח, למסור את הגט מהבעל אל האישה. אומרת המשנה, הכל כשרין להיות שליחים להביא את הגט מהבעל, אם הוא ממנה אותם להיות שליחים להוליך את הגט. וכשהם מביאים את הגט לידי האישה, היא מתגרשת. חוץ מחרש, שהוא אינו שומע ואינו מדבר, אז גם אין בו דעת, או שוטה או קטן. כאן מוסיפה המשנה גם, סומה שאינו יכול לראות, וכן עובד כוכבים. אם כשקיבל הוא היה אינו ראוי, הוא היה קטן, אבל אחר כך כשהוא מסר לידי האישה הוא כבר כן ראוי, הוא הגדיל. או כשהוא קיבל הוא היה חרש, וכשהוא מסר לידי האישה הוא כבר נהיה בריא, נתפקח. או כשהוא קיבל הוא היה סומה, ואחר כך כשהוא הביא את זה לידי האישה נתפתח, הוא כבר יכול לראות. או שהוא קיבל כשהוא היה שוטה, ועד שהוא הביא את זה לידי האישה, נשתפה, נעשה שפוי. או שהוא קיבל כשהוא היה עובד כוכבים, ועד שהוא הביא את זה לידי האישה, הוא נתגייר. זה לא מועיל, כי בזמן שהבעל מינה אותו שליח, אז הוא היה צריך להיות ראוי, ולכן הוא יהיה פסול. אבל אם גם בזמן מינוי השליחות, וגם בזמן מסירת הגט, הם היו ראויים, רק שבאמצע היה שלב מסוים שהשם ישמרנו, שהם לא היו ראויים, כמו מקרה שבהתחלה בזמן מסירת הגט, הבעל מסר לידי השליח את הגט, הוא היה פיקח, ואחר כך נתחרש, ואחר כך חזר ונתפקח, והספיק למסור לה את זה כשהוא פיקח. או שהוא מסר לידי השליח כשהוא היה פתוח, שהוא היה אדם שיכול לראות, ואחר כך נסתמה וחזר ונתפתח, ורק אז הביא לה את הגט. או שהוא היה שפוי בדעתו ונשתתה אחר כך וחזר ונשתפה, אז יהיה קשר למסור לה את הגט. זה הכלל, כל שבזמן מינוי שליחות הבעל, תחילתו, ובזמן מסירת הגט לידי האישה, סופו, היה בדעת, אף על פי שבאמצע שהשם ישמרנו הוא לא היה בדעת, הוא יהיה קשר. שואלת הגמרא, ביש למה, זה מובן, למה חרש או שוטה או קטן פסולים להיות שליחים של הבעל להביא את הגט לידי האישה? דלאו בני דענין הוא, בשביל שליחות צריך להיות בן דעת. גם מובן למה עובד כוכבים נמי פסול, מכיוון שאתה רוצה להיות שליח, אתה צריך להיות בעצמך מסוגל לעשות את זה. ואדם שבעצמו לא שייך בדבר הזה, לא יכול להתמנות להיות שליח. והרי עובד כוכבים נמי, דלאב בריתי ראו, הוא אינו בתורת גיטין וקידושים, דבר שאדם עצמו לא יכול לעשות, הוא לא יכול להיות על זה שליח. אלא, סומה מהי לא, למה עיוור לא יכול להיות שליח? אמר רב ששת, לפי שאינו יודע ממי נוטלו ולמי נוטנו, כיוון שהוא לא רואה, הוא לא יודע מי הבעל שמסר לו את הגט, ומי האישה שצריך לתת לה את הגט, שואלת הגמרא מתקיף לרב יוסף, אם אתה אומר סברה כזאת, שהוא לא מכיר אנשים, איך סומה מותר באשתו? הרי הוא לא רואה אותה, מניין שהיא אשתו, ובכלל, איך בני אדם מותרים בנשותיהם בלילה, בזמן שאי אפשר לראות, אם אין שום תאורה, הרי הם נחשבים כמו סומים, אלא על כורחך, יש לומר שהם מכירים בתביעות עינה דקלה, על ידי הכל. זה גם נקרא להכיר, אם אני מזהה בן אדם על פי הכל, זה נקרא שאני מכיר אותו. אז אם כן, גם עיוור יכול להכיר אנשים על פי כל. החנמי, בתביעות עינה דקלה, אז הוא כן יכול להיות שליח, הוא מכיר את הכל של הבעל, והוא יודע שהוא ממונה שליח על ידי הבעל, והוא מכיר את הכל של האישה, הוא יודע שהוא צריך למסור לידי אותה אישה. אז למה סומה לא יכול להיות שליח להולכה? אלא אמר רב יוסף, כאן מדובר שהבעל שולח את הגט מחוץ לארץ, לארץ ישראל, שהמשנה בתחילת המסכת אומרת את התקנה שתקנו חכמים, שמי שמביא גט מחוץ לארץ, לארץ ישראל, צריך לומר, בפניי נכתב, ראיתי איך הגט נכתב, ובפניי נכתב, אני ראיתי איך העדים חתמו על הגט. אתה ראית? בשביל זה צריך עיניים שיכולות לראות. נו, הוא לא יכול לומר את זה. דבאי למימר, בפניי נכתב, בפניי נכתם, והעיוור לא מציל למימר, כי הוא לא ראה את כתיבת הגט. שואלת הגמרא, אמר לי הבאי לרב יוסף, אלא מעתה, אם בזמן כתיבת הגט הוא ראה, היה פתוח, ורק אחר כך נהיה עיוור נסתמה. דמצי אמר, בפניי נכתב, בפניי נכתם, הוא כן יכול לומר, אך אינה מדי כשר? הוא באמת יהיה כשר? אולי כן. לכאורה נראה שלא, והקטן כתוב בהמשך המשנה שרק אם הוא היה בהתחלה פתוח, בזמן מסירת הגט הוא לא היה עיוור, ושלב מסוים הוא היה עיוור, נסתמה וחזר ונתפתח, בזמן מסירת הגט הוא כבר רואה, רק משמש רק אז הוא קשר, דווקא אם חזר ונתפתח אין, אבל לכאורה אם לא חזר ונתפתח, אם הוא עדיין עיוור בזמן מסירת הגט לידי האישה, משמש שהוא לא קשר למסור לה, ואם כל הפסול בגלל שהוא לא יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אם בשעת כתיבת וחתימת הגט הוא ראה, הוא כן יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, עונה הגמרא נכון, אין החינמי, אם הוא ראה בזמן כתיבת הגט, גם אם כעת הוא לא רואה, הוא יכול למסור את הגט. הוא עדין דאף אגב דלא חזר ונתפתח. ולמה אם כן כתוב חזר ונתפתח? מכיוון שבשאר הדוגמאות חייבים להעמיד בצורה כזאת, הייתי דקטני, לעניין שפוי ונשתתה וחזר ונשתפה. שבזה באמת חייבים לומר שהוא חזר ונשתפה. תאמה דחזר ונשתפה, לכן הוא יכול למסור את הגט. הלא חזר ונשתפה לא, כי הוא עדיין אינו בר דעת. לכן גם לעניין אדם שלא יכול לראות, תענה נמי פתוח, הוא היה בזמן כתיבת וחתימת הגט יכל לראות, ונסתמה הוא נהיה עיוור. האמת היא שגם אם הוא נשאר עיוור הוא יכול למסור את הגט, רק בגלל שדיברנו לעניין שפוי על חזר ונשתפה, אז גם כאן כתוב חזר ונתפתח. אמר רב אשי, באמת אפשר להוכיח שזה מה שהמשנה מתכוונת, שלעניין אדם שלא יכול לראות, לא חייב להיות שבזמן מסירת הגט הוא חזר לראות. דקטני, כתוב בהמשך, זה הכלל, כל שתחילתו וסופו בדעת כשר. ולא קטני, כל שתחילתו וסופו בשאר כשרות כשר. שמע מינה, שדווקא באלה שהחיסרון ומחמד שהם בהם דעת, צריך שתהיה דעת גם בהתחלה וגם בסוף. אבל סומה, שכל הפסול שלו זה לא בגלל חיסרון דעת, אלא כי הוא לא ראה, כדי לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם, אם בהתחלה הוא ראה זה מספיק, אפילו אם בזמן המסירה הוא עדיין לא ראה, הוא יכול לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם, והוא כן יהיה כשר. טוב, דיברנו לגבי יהודי, דיברנו לגבי עובד כוכבים, יהודי יכול להיות שליח, עובד כוכבים לא יכול להיות שליח, מה לגבי עבד כנעני, שהוא מצד אחד לא לגמרי יהודי, הוא עדיין לא התגייר לגמרי, אבל מצד שני אי אפשר לקרוא לו גוי, גם אם הוא עבד כנעני, כי עבד כנעני, בשביל להיות עבד כנעני של ישראל, צריך לעבור תהליך גיור מסוים לשם עבדות. הוא צריך למול ברית מילה ולטבול, ואז הוא הופך להיות מחויב בחלק מהמצוות. בכל מצוות לא תעשה, ובמצוות תעשה שאינן תלויות בזמן. השאלה אם הוא יכול להיות שליח. באו מיני את השאלה הזאת שאלו מרבי עמי. עבד כנעני, מה הוא שיעשה שליח? אז כאן יש דוגמה למשל שיש שליח של האישה לקבל בשבילה את הגט. לקבל גט אישה מיד בעלה. הדין הוא שהאישה ממנה, אתה תקבל בשבילי את הגט. ברגע שזה מגיע לידיים שלו, היא כבר מגורשת. האם העבד יכול לעשות כזה סוג שליח? אז רבי עמי אמר לו, מלכת פסיל, לאי, מזה שהמשנה לא פוסלת עבד, אלא רק פוסלת לעובד כוכבים, שהוא לא יכול להיות שליח. מכלל הדברים אתה למד שעבד כנעני כשר להיות שליח של הבעל להוליך את הגט לידי האישה. וכמו שהוא כשר להיות שליח של הבעל, הוא גם כשר להיות שליח של האישה לקבל את הגט. אין סיבה לחלק ביניהם. כמו שרש"י כותב, אין חילוק טעם ביניהם. ולכן סובר רב עמי שעבד כנעני יכול להיות שליח לעניין גט. לעומת זאת, אמר רב אסי, את הדברים הוא אמר בשם רבי יוחנן, שלפי דעתו אין העבד הכנעני נעשה שליח לקבל גט לאישה מיד בעלה. למה לא? לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. עבד לא שייך אצלו שהוא מקדש אישה או מגרש, מה שאינו נוהג בו הוא לא יכול להיות שליח. שואלת הגמרא, מתקיף לרבי אלעזר, מה הטעמה שאין עבד יכול להיות שליח? כי זה במילתא דלתי, דברים שהוא לא שייך בהם? תדייק, במילתא דאיתי, בדברים שהוא כן שייך בהם, כשר להיות שליח? והרי עובד כוכבים, והרי קוטי, דאיתנאו בתורת תרומה דנפשיו. אם יש להם פירות והפרישו תרומה, חלה התרומה שלהם, תרומתם תרומה. דתנן, העובד כוכבים והקוטי שתרמו משלהם, תרומתם תרומה והיא אסורה לזרים, היא מותרת רק לכהנים. ואף על פי כן, תנן, עובד כוכבים שתרם פירות של ישראל, אפילו במקרה שישראל נתן לו רשות ומינה אותו שליח, לך תתרום מהפירות שלי תרומה. אין תרומתו תרומה, מה היא טעמה? למה אין תרומתו תרומה? לאו משום שדין שליחות בתרומה נלמד ממה דכתיב, כן תרימו גם אתם, ומהמילה גם שהיא מיותרת דורשים לא רק אתם, אלא גם אתם, גם שלוחכם, ומכיוון שיש סמיכות, הקש, בין המילה גם לבין המילה אתם, אז דורשים הקש, כמו שאתם, מה אתם ישראל, אז גם מה שדורשים מהמילה גם, שזה שלוחכם, אף שלוחכם צריך להיות ישראל, עובד כוכבים, אינו יכול להיות שליח לתרום, ואם כן, מאותו מיעוט נתמעט גם עבד שתרם פירות של ישראל בשליחותו שוערי אינו ישראל. ואם כן, מה רבי יוחנן היה צריך למעט עבד משליחות של גיטין, כי הוא לא בתורת גיטין וקידושין, גם בדבר שעבד כן שייך בו, הוא אינו נעשה לכאורה שליח. מתרצת הגמרא, אמרי דבר רבי ינאי, לא, זה לא נכון. לא דורשים מההיקש מה אתם ישראל אף שלוחכם ישראל, שאפילו עבד לא יכול להיות שליח. אלא מה אתם בני ברית מעולים ובאתם בברית המצוות, אף שלוחכם בני ברית. וזה בא למעט עובד כוכבים, אבל זה לא בא למעט עבד, כי עבד כנעני הרי כן צריך לעבור ברית, וכן תובל לשם עבדות, לא לשם גירות, אבל לשם עבדות, אז הוא כן הופך להיות, להתחייב בחלק מהמצוות. ואם כן, הוא יכול להיות שליח לתרום את התרומה. אז למה אם כן לעניין גט הוא לא יכול להיות שליח? כי הוא אינו בתורת גיטין וקידושין. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, שתי הלכות. הלכה ראשונה, אין העבד הכנעני נעשה שליח לעניין משהו לא שייך בו, לעניין גיטין, לקבל גט אישה מיד בעלה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. הלכה נוספת, שמרומזת כאן, לעניין שהעבד כן שייך בו, הוא כן יכול להיות שליח. לקבל שטר שחרור בשביל עבד אחר. והוא אומר את זה בצורה כזאת, שהיא לכאורה נראית כמו שאלה, והגמרא תבאר מה הוא מתכוון. שבעצם חסרים כאן מילים, הוא בא ללמד כאן את ההלכה השנייה. ואף על פי ששנינו, הנותן גט שחרור לשפחתו הכנענית, והוא אומר לה, הרי את נשארת שפחה. השטר הזה לא מיועד לך. והוא מיועד לבלדך, שהוא יהיה בן חורין. אז אם היא באמת הייתה מעוברת וברה, אז כשנתן לה את הגט, זכתה לו. מה אם הייתה עוברה, זכתה לו? מה מתכוון רבי יוחנן בדברים שהוא אמר? מבאר את הגמרא, כי עתה רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן טרטי אמר. הוא מדבר כאן על שני דברים שונים. קודם כל, הדבר הפשוט, שהוא אומר מפורש, עבד לא שייך בענייני גיטין, לכן אינו נעשה שליח לקבל גט אישה מיד בעלה. דבר נוסף, אומר רבי יוחנן, נראין הדברים, שאף על פי שהעבד מקבל גט שחרור לחברו, מיד רבו של חברו. ראובן יש לו עבד כנעני, ושמעון יש לו עבד כנעני. העבד הכנעני של ראובן יכול לקבל משמעון שטר שחרור לעבד הכנעני של שמעון. למה? כי בתורת שחרור העבד הכנעני שייך, אז הוא יכול גם להיות שליח. אבל הוא לא יכול להיות שליח לקבל גט שחרור מיד רבו שלו בשביל עבד אחר של רבו. ראובן יש לו שני עבדים כנעניים. עבד אחד של ראובן לא יכול להיות שליח לקבל שטר שחרור בשביל העבד השני של ראובן. למה? כי יד עבד, כי יד רבו. ברגע שאתה מכניס משהו ליד של העבד, אז זה נכנס לרשותו של רבו. אז מה עוזר שהאדון מביא שטר שחרור לעבד אחד בשביל לשחרר עבד אחר שלו בעצמו? הרי העבד כשמקבל את השטר שחרור זה כאילו האדון העביר את השטר מיד אחד ליד אחרת שלו בעצמו. ואם לחשך אדם, אם איזה אחד ילחש לך באוזן, שאלה, לומר, הרי זו הלכה שנויה, שאדם יכול לקבל שטר שחרור בשביל עבד של האדון שלו, עבד אחר של האדון שלו, כי הרי שנינו, אם הייתה הוא ברא, והאדון נתן לה שטר שחרור ואומר, את תישארי שפחה והוולד שלך ישתחרר, זכתה לו, אתה רואה ששפחה יכולה לקבל את גט השחרור מיד האדון בשביל העובר שלה, איך זה ייתכן? הרי הם שניהם עבדים של אותו אדון. אמור לו, שני גדולי הדור פירשו את הדבר. למה היא יכולה לקבל אף על פי שהגט לא יצא מרשות האדון? איזה שני גדולי הדור? רבי זירא ורב שמואל בר רבי יצחק. והם פירשו, אחד פירש את הדברים והשני הוסיף לפרש. אחד התחיל ואמר, התנא של הברייתא הזאת מני, רבי היא דאמר, אדם המשחרר חצי עבדו, אז אותו העבד קנה את אותו חצי, והוא עכשיו חצי עבד וחצי בן חורין. ואף שעדיין הוא חצי עבד, הוא זוכה בגט השחרור מיד האדון על החצי שלו. ולכן האישה הזאת יכולה לקבל גט בשביל, יכולה לקבל שטר שחרור בשביל הוולד שלה, כי זה כמו שמשחרר את חצי שלהם. ואחד השני הוסיף ואמר, לפרש את דברי הראשון, מה הייתה מה דרבי בהא? הרי כאן אין זה חצי עבד, כי הרי הם שתי גופים, וזה לא דומה למשחרר חצי עבדו. כסבר הוא בר ירך אמו הוא, הוא כמו רגל של אמו, זה יחשוב כמו חצי מגופה, ונעשה כמו שיקנה לה אחד מאיבריה, זה כמו שהוא יקנה לה את אחד מאיבריה, שלפי רבי היא באמת זוכה בהם. ועד כאן דף חף ג'.